הגענו לדף סמך זין עמוד ב' 5 שורות מלמטה. הגמרא פה חוזרת לעניין ריבית באכילת פירות המשכנתא בנחייתא, כלומר המלווה מנקה ללווה מהחוב אבל סכום קצוב לכל שנה עבור אכילת הפירות. אז רב קנה ורב פאפה ורב אשי לא אכילה בנחייתא, לא יהיו אוכלים פירות משכנתא אפילו בנחייתא. אבל רבינה אכיל בנחייתא, מה הסברה של רבינה? אבא אמר זוטא, מה איתה מדמנדא אכיל בנחייתא? מי דאב שדה אחוזה, זה כמו שדה אחוזה. מה זה שדה אחוזה? זה שדה שאדם ירש מאבותיו בארץ ישראל. מקדיש שדה אחוזה זה הקדש עד שנת יובל, אם לא נפדה על ידי המקדיש לפני כן, אז בעצם ביובל יוצא מההקדש לכהנים. לפני היובל מדם בא לפדות אותה, אז הוא לא פודה אותה בשווי אמיתי, אלא בסכום מסוים שקצו בתורה, 50 שקל כסף, לשטח שאפשר לזרוע בו חומר שעורים, בית קור. אז למדו בשדה אחוזה, שדה אחוזה עליו, אבל גם דקה אכיל פרי טובה רמה רחמנה, כפר כלי בארבע זוזי. הרי בשדה אחוזה אף על פי שהוא אוכל פירות הרבה, כלומר פירות השדה שווים הרבה, בכל זאת אמרה התורה שפודה אותה בארבע זוזים, כלומר ארבע זוזים סלע לכל שנה בלבד, והוא מקבל פירות ששווים הרבה, ולמה? פשטות, מכיוון שבזמן הפדיון ספק הדבר שהם עליו בפירות בשנים הבאות, הוא מכריז את עצמו לספק, לכן הוא פודה במעט כסף. אותו דבר גם כאן, אכן המילה שנה, גם במשכנתא בנחייתא, למרות שבסוף הוא אוכל פירות ששווים הרבה, מכיוון שמתחילה זה לא ברור שזה יהיה ככה, לכן הוא מכריז את עצמו מספק, לכן זה דרך מחר, שגם במעט כסף. ומאן דאסר אמר לך, לא, שדה אחוזה הקדשי, שדה אחוזה זה הקדש. ורחמנא עוק מהפדיון, התורה העמידה את הפדיון לסכום הזה, כלומר זה גזירת הכתוב, שתי פדויה דווקא כך, למרות שהיא שווה הרבה. אבל כאן במשכנתא דנחייתא זה הלוואה, מחזיק ריבית, בסופו של דבר, זה נראה כריבית שאוכל בשכר הלוואתו, פירות ששווים יותר, מה שמנקה לו. עוד מי המשכנתא מרבה שאמרו לי סווי דמטה מחסיה, כלומר זקני מטה מחסיה, זה עירו של רבה שבבל, סתם משכנתא, שאתה סתם משכנתא, זה למשך שנה אחת. למה נפקא מינה? די אכילי, שאתה מצי מסלק, אם כבר עבר, אם כבר המלווה אכל פירות השדה במשך שנה אחת, יכול לווה לסלק אותו מהשדה, עדי פיראון החוב, אם ישלם לו, ואם לא, לא מצי מסלק, אם עדיין לא אכל פירות אפילו שנה אחת, לא יכול לסלק אותו, זה אפילו באתר דמסלק, שמסלקים. ואמר רבה שאמרו לי סווי דמטה מחסיה, מה היא משכנתא? מה זה משכנתא? משון שכן, זה שכונה גבי, כלומר היא שכינה אצלו, אצל המלווה. אין לך בעצם שכן קרוב ממנו לשדה זה, שיושב בתוכה ואוכל פירותיה. מה נפקא מינה שהוא שכן? לדינא דבר מצרא, לדינא בן המצר, כלומר אדם שבא למכור את שדהו, הדין שבא לשדה הסמוכה לו, שסמוכה למצר, לגבול שדהו, קודם לכל אדם לקנות אותה, גם הדין שלנו. אם בעצם בא לווה למכור את שדהו, המלווה קודם כל אדם, כי הוא נחשב שכן, זה משכנתא. עוד יש פה פסק הלכה של רבא בקמיניץ דיני ריבית. אמר רבא, לא תלכתה לא כתר שפפוני ולא כשתר מחוזני ולא כחכיר עינר שי, מה זה כל אלה? שתר כתר שפפוני למדנו לפי כמה דפים דף סמכי כתר של דרפפה, כלומר הגמרא שם בירה, רפפה היה מוכר שכה שתמרים ביוקר עבור המתנת המעות של הלוקח שישנו לו אחר זמן כשהתייקר השכר, והוא סבר שזה מותר כי הוא בעצם לא מרוויח כלום שהקדים הלוקח את הקנייה, אין בזה אגר נטר. אבל למעשה פה אומר רבא, הלכה לא כמותו, כי סוף סוף הלוקח מוסיף על המחיר, כי אין לו מעות בידו עכשיו לקנות בזול, הוא משלם עבור המתנת המעות, ולכן מצד הלוקח, אומנם מצד, אין פה רווח מצד רפפה, אבל מצד הלוקח יש בזה אגנתר. ועוד שטרים מחוזנאי, זה שטרות שבני מחוזה, שיר בבל, דזגפי לי, לרווחה, קרנה וקטפי לי בשטר, היו נותנים סחורה לתגרים שימכרו בשבילם למחצית שכר, כלומר, שאם יהיה בזה רווח, יחלקו עמם שווה בשווה, זה הכוונה המחצית, והיו מעריכים מראש כמה רווח יהיה בעסק, אז קולים את הרווח עם הקרן יחד וקובדים בשטר, שהמקבל כותב לנותן העסק שטר שחייב הוא לו כך וכך לזמן פלוני, שזה סכום שקולל את הקרן שנתן עם מחצית הרווח, אבל אסור לעשות ככה, למה? מי יהיה מדע ורווחה? מי אמר שיהיה רווח בזה? תכן שלא יהיה רווח, ואז המקבל בעצם חייב לנותן את הקרן, ולא עוד כל הסכום שבשטר, כלומר, המקבל לא חייב לתת לו אלא את הקרן, ואם יגבה ממנו הכל, נמצא בעצם שהוא נותן ריבית, כי אם לא יהיה בזה רווח, הוא חייב לתת לו רק את הקרן. אם מכיוון שכותבים יותר הוא צריך לתת יותר, היותר הזה הוא ריבית. אבל אני אמר המאמר לרבשי, אבל אבא המאמר אבי לאחי כן היה עושה כך, שטרי מחוזנאי וחייאתו לכמה מהימן לו, וכשהיו באים לפניו התגרים וטוענים שלא היה רווח באותו עסק, הוא היה מאמין להם ולא תובע ממנה את הקרן, לכן לא היה בזה בעיה של ריבית. אמר לי תינא אחי חדית על ידי, כל זה יפה כשהוא קיים, הוא יכול להאמין למקבלי העסק ולא ייתול ריבית, אבל איש אחי ונפל, אם הוא ימות, אם אביך ימות ויפול השטר לפני היתומים ונפל השטר הקמי יתמי, מי היתומים יורשיו? הרי תכן שלא יאמינו לקבלי העסק, הם לא יאמינו שאמרו לא היה בזה רווח, ויתלו את כל הסכום ויש בזה ריבית. בגלל שהוא אמר אם ימות, הווי כשגגאי שיוצא מפני השליט, והתקיימו דבריו, ונח נפשד יממה, ואכן הממר נפטר. הדבר השלישי, חכירי נרשאי, זה שטרי חכירה של בני נרשאי עיר בבבל, דקת ואח היו כותבים ככה, משכן לפלניה, ארי לפלניה, והדר חכרה מיני, כלומר, פלוני משכן צדהו לפלוני, שלווה ממנו כסף ומשכן לו את השדה, וחזר וחכר ממנו, כלומר, הלווה חכר מהמלווה את השדהו הממושכנת, מתחייב לו כך וכך, קוראים שתבועה לשנה עבור החכירה. כלומר, הרווח שנותן למלווה אינו על עצם ההלוואה, אלא על החכירת השדה הממושכנת. למה? ולמה ההלכה שאי אפשר לעשות כך? אם הקנה, דקנו ליניאלי. כלומר, אם מתי קנה אותו מלווה עד שהוא חוזר ומקנה אותו ללווה בתורת חכירות? הרי לא שלו, זה משכון. הרי דמי החכירות הם ריבית קצוצה על ההלוואה. ואף על פי שהשדה ממושכנת או לעבוד בה ולאכול את פירותיה, הוא לא רשאי לעשות בו חכירות, ולכן יש פה ריבית. לכן אין הלכה כמותו. אבל העידן שכותבים, דקקת ואחי, כותבים באותו שטר נוסח, קנינה מינה, מיני ושהינה כמה עידני והדר חכרה, כלומר קניתי אני על מלווה את המשכנתה ממנו מן הלווה, ושהייתי בשדה זה כמה זמנים, איזה זמן מסוים לאכול את פירותיה, ואחרי זה חזר להווה וחכר ממני, אז נהגו לעשות את התנאי הזה, ולכן נהגו לכתוב שטר כזה. כדי שלא תינודל בפני הלווים, כלומר כדי שימצאו אנשים שירצו ללוות מעות לאחרים, על מנת להרוויח באופן הזה את דמי החכירה, שפר דמי מותר לעשות ככה. כך אומרת הגמרא, אבל אומרת הגמרא בסופו של דבר לאו מילדי, זה לא נכון. למרות ששהה המלווה בשדה הזו אסור, כי זה ריבית גמורה, נוטל דמי החכירה בכל מקרה, אפילו לא תעשה שדה פירות, ולא דומה לעובד בה בעצמו ואוכל פירותיה, אם עובד בה בעצמו, ספק שמה לא יהיו בפירות, פה במקרה הזה הוא בכל מקרה מקבל, לכן זה ריבית קצוצה שאסור. עכשיו הגענו למשנה בסוף סמכת עמוד אלף, המשנה עוסקת פה בעסקה. עסקה צריך פה להקדים מה זה עסקה, הגמרא עוסקת בזה הרבה. עסקה בעצם זה עסק שנעשה בשותפות בין שני אנשים, שותף אחד הוא בעל הממון, הוא בעל הבית, הוא משקה את הכספים או את החפצים שהשותפות בעצם תעסוק בהם, והשני מקבל העסקה או המתעסק, הוא עוסק בפועל להשגת הרווחים. עכשיו רווחי העסקה מתחלקים בין השניים, ועם סיום העסקה מקבל בעל הממון חזרת ההשקעה שלו, בנוסף לחלקו, הוא מקבל גם את הקרן, את ההשקעה שהוא השקיע, וגם חלקו ברווחים. עכשיו בדרך כלל חולקים השותפים את הרווחים בשווה. אם הייתה כל האחריות העסקה למקבל, וגם הקשר של הפסד היה חייב לשלם לבעל הממון את כל הסכום שהוא השקיע, את כל הקרן, אז כל העסקה בעצם ניתנה למקבל כהלוואה. לכן אם היו רווחים, לא היה בעל הממון רשאי ליטול שום חלק בהם, כי הרי מקבל העסקה הזו, הרי מקבל העסקה נותן לו רווח בשכר הלוואתו, וזה בדיוק ריבית. חוץ מזה, רוב האנשים היו נעמים לקבל עסקה כזאת, נכון שהשם עתיקה של העסקה, והצטרכו בעצם לשאת בכל ההפסדים. מצד שני, אם הפוך, אם בעצם המקבל תורת פיקדון, והאחריות בעצם נשאר הכל על בעל הממון, אז לא היה חשש ריבית, אבל אנשים בעלי ממון, היו נעמים לתת ממונם, הם לא היו רוצים איזה עסק כזה שיש להם רק הפסד. אז לתועלת שני הצדדים, בעצם אחרים תקנו שעסקה שנעשה בסתם, חצי המלווה וחצי הפיקדון. כלומר, חלק המלווה עומד באחריות המקבל, והוא צריך להחזיר את זה בכל מכן, בעצם חצי מהקרן, וחלק הפיקדון נשאר באחריות בעל הממון. אז הם כמו שני שותפים שהשקיעו ממון בעסקה שווה, רק שמקבל העסקה להווה ממון מחברו לצורך זה, ועליו לפרוע בסוף את החוב. לכן, אם ישנם רווחים, נוטל בעל הממון מחצית הרווחים שהם בעצם העולים לחלק הפיקדון, והמקבל נוטל את המחצית השנייה שעולה לחלק המלווה. ואם יש הפסדים, אז חייב המקבל להחזיר נותן חצי מההשקעה, שזה הסכום שאיתנו כהלוואה, ובעל הממון יישא בהפסדים של החצי השני, שהוא חלק הפיקדון שנשאר באחריותו. עכשיו, גם בעסקה שנעשה בדרך, זו עדיין לא יצא למידי איסור ריבית, הרי מקבל העסקה מתעסק בחלק הפיקדון עבור בעל הממון בחינם, כי הרווחים שהוא נוטל הם החצי השני, שהמחצה המלווה, שנחשב כממון שלו עצמו, ודאי הוא עושה כן כשכר על מחצה המלווה, זה שכר בעצם על ריבית. עכשיו, מה עושים עם זה? אז על זה המשנה עוסקת. אין מושיבים חנוונים למחצית שכר, ולא ייתן מעות לקח בין פירות למחצית שכר, אם כן נותן לו שכרו כפרועל. כלומר, לא יאמר בעל הבית לחנווני, תקבל ממני כמות מסוים של פירות, שהערך שלהם כך וכך, תמכור אותם בחנות שלך, ותסתכר, ואז נחלוק את הרווח, או לא ייתן בעל הבית מעות או כסף, לעשות לקנות בין פירות למחצית שכר, זה אותו דבר, אלא אם כן נותן לו שכרו כפועל. בעל הבית נותן הכסף, נותן הפירות, הוא נותן לחנווני שכרו כפועל, בנוסף למחצית מהרווחים. כלומר, כיוון שחצי הקרן הוא באחריות החנווני ונעשה כהלוואה, ואילו החצי השני נשאר באחריות בעל הבית, כמו שאמרנו שפה בעיה של ריבית, וכן צריך לתת לו שכרו כפועל. כלומר, שכר הטרחה שמגיע לחנווני, בשביל תעסקותו בחצי הקרן השייך לבעל הבית. ומשאיר לנו להתעסק עם זה. כמו כן, אין מושיבים תרנגולים למחצה, לא ימצאו אדם ביצים לבעל התרנגולת בהערכת המחיר של מנת שידגרו התרנגולות עליהם, ואחרי זה ימשיך לגדל את הפרוחים, ויחלקו ביניהם את השבח, תוספת שהפרוחים שווים יותר מהביצים, וכן לא שמים יותר כמה גלים ושיחים למחצה, אלא אם כן נותן לו שכר עמלו. בעל הבית צריך לתת לבעל התרנגולת, לא רואה שכר עמלו, כמו שאמרנו צריך לשלם לו על העסק הזה. ומזונו שנצרך להפרוחים לבהמות, כמו שאמרנו, אם לא זה ריבית. אבל מקבלים עגלים וסייחים למחצה, בלי לשום דמיהם מתחילה, על מנת שאם ימותו לא יישאר מהרועה כלום, ומחיו יחלקו הרועה ובעל הבית את הבהמות בחינם. העסק הזה נעשה באופן שהבהמות נמסרות לרועה מתחילה בלי שומה, והוא לא מתחיל בחיים, שהבעלים לא משנים לרועה שכר עמלו מזונו, אך אם שערו בהמות או חלקם בחיים ויגדלו, אז יחלקו ביניהם הבעלים והרועה בשווה גם בגוף הבהמות ולא רק בשבח שהשביחו. ועוד אומרת המשנה, ומגדלים אותם את העגלים והשיחים עד שהם משולשים וחמו עד שטוענת. כלומר, מגדלים את העגלים והשיחים עד שהגיעו לשליש גידולם המלא, ואז יחלוק הרועים בעל הבית, וחמו מגדלת עד שתהיה טוענת, עד שתוכל לשאת מסע. עכשיו, למדנו במשנה שכדי נמנע מאיסור ריבית יש לשלם לחנווני את השכרו כפועל. תנא, אומרת הברייתא, נותן לו שכרו כפועל בטל. מה כלומר כפועל בטל? הגמרא מבינה כעת שמשנים לו את הסכום שאדם היה מסכים ליטול כדי לחדול מנחתו הרגליו לשב בטל. מה כפועל בטל? הרי אין חנווני שיושב בטל, אלא הוא טורח להוריך את הפירות לחנותו. אלא אמר הבאי, כפועל בטל של אותה מנחה דבטל מינה. כלומר, כפי הסכום שידרוש אדם העוסק באותה מנחה, שהחנווני עוסק בה בדרך כלל, כדי להתבטל מנחתו ולשבת בחנות למכור את הפירות. כלומר, אין כמעט הפרט שיש לשנים לחנווני כאילו לא נדרש ממנו אלא להיבטל לגמרי. אלא משנים את הסכום שאדם בעל מלאכה כמו היה נוטל כדי להחליף את מלאכתו להפוך לבעל לחנווני, בעל חנות. זה הכוונה. עכשיו, למה המשנה הזכירה דברים שונים? למה המשנה הייתה צריכה להזכיר כמה דוגמאות של עסקאות? חנווני שמקבל פירות למכור ואדם שמקבל מעות לקנות בהם פירות למכור. אומרת, מה צריך? צריך את שניהם. דיטנה, חנווני דסגל, הייתי אומר, טוב, חנווני הוא סגל דקוהל בטל, מספיק לשלם לו כפועל בטל, משום דלו נפש תיכה, הרי לא, אין לו בטוח, נותנים לו את הפירות, הוא רק מוכר אותם, אבל מעות, ניקח בהם פירות, אם הוא נותנים לו כסף, הוא צריך לטרוח להביא פירות, לנפש תיכה, אולי אימא לא סגל, אולי זה לא מספיק לו כפועל בטל, צריך לשלם לו יותר, ויטענה, מעות, ניקח בהם פירות, אז הווה מן ההת אגוד הבאי כפועל בטל, שם זה צריך כפועל בטל, משום דנפש תרחי, אבל חנווני שזה פחות תרחה, זה לא נפש תרחי, אם הסגל הוא מספיק לתת לו תוספת שכר בפחות מזה, משהו באנמה, אפילו טבע לי מועד הבציר, או לא יכן לי מועד גורגרת אחת, זהו שכרו, לכן צריך, לכן המשנה אתה צריכה להביא כמה אופנים. שלמדנו כמה איזה ותנוגלים מעלים סימן, כלומר, הרב גם מביאה פה ארבע ברייתות שעוסקות בשכר ראוי למקבל עסקה, יש פה סימן, כמה איזה ותנוגלים מעלים סימן. תנו על הברייתא הראשונה, בעצם כמה צריך בעל הממון לשלם למקבל העסקה כדי לנצל מאיסור ריבית. כמה הוא שכרו של מקבל העסקה? אז בין מרבה בין מעט, כל סכום שהזכירו מראש דבר רבי מאיר. רבי דה אומר, אפילו לא טבע לי מועד בציר, ולא אוכל לי מועד לגורגרת אחת, זהו שכרו. כלומר, זה אפילו פחות. רבי דה מקל אפילו יותר מרבי מאיר. רבי שמעון בן יוחאי אומר, נותן לו שכרו משלם. צריך בעצם שכרו כפועל בטל. ברייתא השנייה, אתה לא אומר, אין שמים לו את העיזים ולא את הרחלים ולא כל דבר שנעושה ואוכל. כלומר, ששכר מעשיו לא מספיק לכסות ההוצאות המזונו, נותנים אותה נורא למחצה, רווח ומחצה, הפסד וכו'. אני כן נותן לו בעל הבהמות שכר, אבל לא מזה לא כפי שנאמר במשנה. אבל במה שעושה ואוכל, כמו פרה חורשת או חמור שנעושה מסע, אז מותר לשום אותה למחצה, מקבל העסקה יכול להשתמש בה למלאכתו, ועבודתה עבורו מכסה את שכר המלוא מזונו. רבי יוסף בן יהודה אומר, שמים את העיזים למחצה מפני שחולבות, הן נותנות חלב. הרועה נוטל את החלב בשכר שלו, תרחלים בגלל שגוזזות, את הצמר, שוטפות ומורטות, כלומר כשעוברות בנהר, מים שוטפים ומשאירים מצמרה, מורטות וגם כשעוברות בין הקוצים נמרת מהצמר שלהם, והרועה בעצם לוקח את הצמר בשכר שלו, את התרנגולת באישור עושה ואוכלת, מטילה ביצים, למה תנא קמא אוסר לה שום עיזים ורחלים למחצה, הרי הוא לוקח את הגיזה והחלב, ותנא קמא, הגיזה והחלב לא סיפק לשכר המלוא, לא מספיק לשלם את שכר המלוא של הרועה ומזונו שהוא מאכיל אותם, הרועה נוטל דברים אלו. כלומר, הגמרא בעצם מקשה, תנא קמא, גיזה וחלב לא סיפק לשכר המלוא, לכאורה, כלומר, למה הוא אוסר? הרי הוא סובר שגיזה וחלב של עיזים לא סיפק לשכר המלוא, אדרבה, רואה שנוטל את הדברים, הוא מסתכל יפה, כלומר, זה כן מספיק. אז למה לפי תנא קמא אסור לשום עיזים ורחין למחצה? אלא מדובר בגיזה וחלב, כלומר, לא פליגי. באמת, אם הוא רואה שנוטל גיזה וחלב, הוא חולק מהבעלים רק בשבר שבגוף הבהמות, אין חולק לך שהעסקה מותרת. שהרי הראוי לו ייטול רק חצי מהגיזות והחלב, החצי שנוטל עצם מוסחר עמלו ומזונו, כי פליגי בין הסיובי וטוטרי, בעצם כאשר נחלקו את הנקה ברבי יהודה, ברבי יוסי נחלקו, ברבי יהודה נחלקו בין הסיובי, באופן שהרואה בעצם חולק עם בעלים בחלב עצמו, רק הרואה נוטל גם את כל מי החלב וטוטרי, וכן כאשר הם חולקים בצמר הנגזז, והרק הרואה נוטל את המעט הצמר שנושא המרחלים בשטיפת הנערות והקוצים כמו שדיברנו. זה הכוונה, בזה הוא חלק תנקה. תנקה סבר לה, כרבי שום בן יוחאי שהוא אמר, נותן לו שכרו משלם. הוא אומר, צריך שאתה לו שכרו משלם. מהחלב, מהצמר, זה לא שכר מספיק. אבל יוסי בן יוחאי סבר לה, כעבוע, שהוא אמר, אפילו לא טבע לי מועל בציר, ולא אכל לי מועל בגורגרת אחת, זהו שכרו. וזה המחלוקת ביניהם. ברייתא השלישית, אמרו, אני מזכיר, תשאל לחברתה תגון בשני אפרוחים, אישה, אומלם אישה שאמרה לחברתה תרנגולת שלי ביצים שליחי ואני ועד נחלוק באפרוחין, רבי יהודה מתיר, רבי שמעון אוסר. כלומר, יכולה אישה בעלת תרנגולת לומר לחברתה שיש לה ביצים ככה, תני לי את הביצים ואני אושיב את התרנגולת שלי לדגור עליהם וגדל את האפרוחין עבור שכר קבוע של שני אפרוחין לשנה. לשון זו מורה בעצם שבעלת הביצים סוחרת מחברתה את התרנגולת שלה יחד עם עבודת חברתה עצמה, שתתרח בתרנגולת ואפרוחין בתורת שכירות, השכר הוא קבוע, ואם בעלת התרנגולת נושאת בשום אחריות על אובדן הביצים או האפרוחים, אז אין פה עצם גדר של הלוואה, אין פה חשש ריבית. אבל אישה שאמרה לחברתה התרנגולת שלי ביצים שלי חי ואני ועד נחלוק באפרוחים, רבי דה מתיר, רבי שמעון אוסר. למה הוא אוסר? הוא אוסר אם כן תקבל האישה שכר עמלה ומזון האפרוחים, כמו שאמרנו במשנה. מכיוון שאמרו לשון חלוקה, השכרה של בעלת התרנגולת הוא מחצית מהאפרוחים שישארו בחיים, ואם ירותו חלקם תפסיד גם היא תפסיד. היא נושאת באחריות על חיצים מהביצים. זה כמו עסקה שחלקה נחשב הלוואה, ולכן צריך שיהיה פה שכר משולם, מישהו מתעסק מזה, כדי שלא יהיה פה ריבית. עומד מה, ורבי יהודה לא בא, היא לא מצליח לשלם שכר עמלה ומזונו. איך רבי יהודה מתיר את זה? איקה ביצים מוזרות. יש ביצים שלא מתפרחים מהם בפרוחים, שאותם בעצם נותן לבעלת הבית, בעלת התרנגולת, בשכרה, בלי לחלוק בהם עם בעלת הביצים. כלומר, רבי יהודה הוא סובר ששכר מורה כזה, מספיק לו להתיר את העסקה ואין פה ריבית. בית הרביעי, תנו רבנן, מקום שנהגו להעלות שכר כתף למעות לבהמה מעלים, ואם ישנים ממנהג המדינה, כלומר, מקום שנהגו שהמוסר עגלים ושיחים קטנים לרועה שיגדלו אותם למחצה רווח ומחצה הפסד, משלם לו כסף בשכר הסבלות שמוציא מהרפת או העורבה למירה ומכניס אותם חזרה על כתפיים, זה שכר כתף למעות בבמה, אז מעלים, חייב לשלם לו שכר זה, והם משלמים מנהג המדינה בכל דבר שנהגו לטובת מקבל העסקה. אם בעל הבהמות לא ישלם לו שכר שנהוג לשלם לו, הוא מצא שבעצם הרועה עושה מלאכה עבורו בחינם, במקום שהיה ראוי ליטול להשכר, כי ככה נוהגים לשלם על זה, וזה ריבית, על המחצה הלוואה. רבי שמעון בן גמליאל אומר לו, שמים עגל, כלומר הוא אומר ככה, רבי שמעון אומר שמים עגל עם יור שיח עם אמו, ואפילו במקום שנהגו להעלות שכר כתף, כלומר נותנים שמים, נותנים לרועה, שמים ונותנים לרועה עגל יחד עם אמו, ושיח או שיח יחד עם אמו לגדל אותם, באופן זה לא חייב שנו שכר עמלו מזונו, וזה אפילו במקום שנהגו להעלות שכר כתף למזונות למי שמקבל עליו לגדל. אומרת מראה רבי שמעון בן גמליאל, לא בא שכר עמלו מזונו כמו שראינו במשנה, אלא איקה גללים, יש גללים שמטיל העגל או השיח ואפשר להשתמש בהם לזבל את השדה, הם שכר הכתף שלו. וידך מה תנא אחי יגיד על זה, תנא קמא שחולק רבי שמעון בן גמליאל, אלא גללים מפקורים יפקרו, הבא לבהמה מפקיר אותם, את הגללים, ולכן אין בדעתו לאסוף את הגללים משם. לכן לפי תנא קמא, כאשר לוקט הרואה את הגללים, זה לא נחשב קיבל שכר, אלא הוא זוכה בהמה ההפקר. אמר רב נחמן, למעשה פסק הלכה, וזה הלכה כרבי יהודה בברייתא הראשונה, שאפילו לא טבל ללמוד בציב, ולא אוכל ללמוד בגורגרת, זה שכרו שהוא מקבל לעסקה. והלכה כרבי יוסי ברבי יהודה בברייתא השנייה, שמותר לשום מחילים ועזים למחצה, גם אם הוא רואה נוטל, אפילו הוא רואה נוטל בשכרו רק את מאה חלב ומאה הביצים, זה בעצם אותו דבר. והלכה כרבי יוסי ברבי גמליאל, ששמים עגל או שיח עם אמו, והגלים נחשבים שכר כתף, רואים שבעצם בכל ההלכות למעשה, אז פסקו שאפשר לקבל אפילו שכר מועט. הגענו לסוף סמכת עמוד ב' ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.